אמרנו שבוע שעבר שנדבר על בחירת בית ספר. היסוד שבעצם אנחנו מתחילים איתו, והוא אולי יסוד היסודות בחינוך, זה חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, לכל ילד יש צרכים שונים, דרך שונה, טבע שונה, וממילא אי אפשר לומר פורמולציה אחת. כשהיו מגיעים לבדוק את ישיבת מרכז הרב, אז תמיד הייתי אומר לשבוש עם אותו דבר. הייתי אומר, כמעט כל ישיבה היא טובה למישהו. השאלה אם היא טובה לכם. זה שהישיבה יש לה מעלות, זה נכון. זה שאני פה כבר 10 שנים, זה נכון. זה עדיין לא אומר שזה טוב לך. זו השאלה. הורים הרבה פעמים מנסים לחכות, פלוני, תראו איך הילדים שלו יצאו מכאן. אז מה? זה לא אומר כלום. יש כמה שאלות שצריך לשאול בגילאים שונים, כשאנחנו מסתכלים על בית ספר. צריך לבדוק, קודם כל, מה הגישה של הבית ספר. זאת אומרת, בכל בית ספר יהיה התפשרויות. לא תמצאו בית ספר שרואה עין בעין איתכם. צריך לדעת לא לעשות מריבה מכל דבר, לשמור את הנושאים שעליהם שווה לריב. זה אומר שבוחרים איזה צפרדים אנחנו הולכים לבלוע ובולים אותם. הבחירה של בית ספר, אנחנו צריכים לבחון קודם כל מה הגישה. יש בתי ספר שאומרים, אנחנו רוצים להצמיח גדולי ישראל. אני בורח מכאלה דברים. אני חושב שכמעט תמיד הם מלחיצים את הילדים מדי הרבה. אני חושב שהאתגרים שלנו, כשאנחנו בוחרים בית ספר לילד, צריכים להיות כמה דברים. קודם כל, שיהיה נעים לילד בבית ספר. לא צריך שילחיצו אותו. הוא צריך לגדול, צריך שידרשו ממנו, אבל שיהיה לו נעים. זאת אומרת, בית ספר שמאוד מלחיץ, זה בעייתי. יש בתי ספר שיש להם כמות הספק, שהם רוצים לעשות, מספיקים, 2 פרקים במשניות, 3 פרקים. אז בבית מדרש אצלנו רצו להתחיל כזה מסלול, ואני התנגדתי. כי אמרתי, מה קורה עם הבחור שחולה שבוע? מה קורה עם הבחור שיש לו חתונה, ואז 7 בחורות, בדיוק אח מתחתן? מה קורה עם הבחור שיש לו משבר? אז פתאום הוא נופל, ומאוד קשה לו לקוב ולהתחזר למסלול, ולחזור למסלול להיות עם כולם. תמיד כשאני מסתכל על מוסד חינוכי, אני צריך לשקול מה קורה כשהילד נופל. האם המוסד יכול לעזור לו כשהוא נופל? יש מוסדות של מצטיינים, ואני מזהיר הורים, יש מוסד ספציפי שאני חושב עליו, שאני אומר להורים לא לשלוח לשם. כי המוסד עצמו מודה שהוא לא יודע להסתדר עם ילדים שנופלים. אז בעיניי זה לא חינוך. זאת אומרת, זה יפה מאוד להצליח עם ילד, כל עוד שהוא מצליח. אז אם למוסד יש סטטיסטיקה ש-80% מהבוגרים שלו חוזרים על 6 משניות כל חודש. יופי. מה עם ה-20% האחר? 1 מתוך 5 ילדים זה אחוז מאוד גבוה. זאת אומרת, אז בעיניי זה לא מדד של מוסד. אתם תאמרו לי, בכל מוסד חינוך יש בעיות, נכון. אבל המוסד נמדד לא רק לפי הצלחות, אלא גם מה הוא עושה עם הילדים שלא הולך להם. איך הוא מתייחס, איך הוא בודק, איך הוא בונה. אז
הייתם את הילדים האלו שזה לא מפריע לסטטיסטיקה.
שזה לא מפריע לסטטיסטיקה, כן.
לא, הילדים האלו עוזבים, אז תמיד זה 100%.
הבנתי. אז אני אומר, אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אמרנו קודם כל שיהיה נעים לילד שם. נעים זה לא אומר שקל לו. צריך לדרוש ממנו, הוא לא יגדל אם לא ידרשו ממנו. אבל לדרוש זה לא אומר שלא נעים. צריך את האיזון הזה. דבר שני, צריך לדעת את האופי של הילד. יש ילדים שצריכים לדרוש מהם הרבה, יש ילדים שצריך לדרוש מהם מעט, יש ילדים שיותר מתאים להם עיון, יש ילדים שיותר מתאים להם בקיאות. זאת אומרת, אי אפשר לומר שמסלול אחד שווה לכולם. הדגשים משתנים, זה חלק מהתפקיד שלנו. זה שהורה שולח את כל הילדים שלו לאותו מוסד, הרבה פעמים זה טעות. זאת אומרת, יש ישיבות גבוהות, שההורים אומרים, כל הילדים שלי הלכו למיר. אז מה? זה טיפשות מצדרה כנראה. מה אתה שולח את כל הילדים לאותו מוסד? אולי לאחד היה מתאים בריסק, ולאחד מיר, ולאחד אוניברסיטה. לא יודע, אבל מה? זאת אומרת, תבחון את הילד, תראה מה מתאים, לא תבנה יחד איתו. היה לי, לידי, במרכז הרב, היה בחור שישב ולמד בהתמדה מדהימה 3 שנים. יום אחד הוא קם לקח את עצמו, הלך לאוניברסיטה. פגשתי אותו כעבור 1-2 שנים, ותמיד הייתי מסתכל על ההתמדה שלו בהתפעלות. שאלתי אותו, מה קרה? אז הוא אמר לי, אני הרגשתי שאני אתמיד יותר בתורה אם אני אהיה באוניברסיטה. אמרתי לו, ועכשיו שנתיים אחרי, הוא אומר, אני צדקתי. אמרתי, אוקיי. זאת אומרת, זה בן אדם מספיק בוגר בנפשו, שהוא אמר, אני מרגיש שאני לא אנצל את הזמן כבר בישיבה, כדי שאני אנצל את הזמן ולמד תורה במקסימום, אני צריך להוסיף עוד משהו. אז באמת הוא בא ממשפחת תימניה, וזה היה בדם שלו שהוא חייב שיהיה לו פרנסתו בצידו, אבל הוא באמת, הוא אמר לי, עשיתי חשבון הנפש, חשבתי על זה, חודש, חודשיים, שקלתי, כל פעם הגעתי לאותה מסקנה, אני רוצה להתמיד בלימוד תורה, אני רוצה לגדול בלימוד תורה, רק שם אני אגדל. ובאמת, אני ממשיך, הוא אמר לי, אני לומד בהתמדה רבה, בין 6-8 שעות ביום, אני לומד ולומד ולומד, בסדר, כל הכבוד לו. אני כולי התפעלות, הייתי התפעלות כשהיה לי עדים מרכז רב, אני ממשיך להיות להתפעלות. אבל המפתח הוא לא להיות מקובע, זאת אומרת, להיות פתוח, להבין את הילד, ולהבין את הצרכים של הילד. אנחנו רוצים מקום שאנחנו יכולים להיות רגועים עם המקום. זאת אומרת, יש מקומות שהילד יבוא במגע עם הרבה בעיות. יש מקומות שהרבה מהמשפחות או הילדים ששם, יש להם כל מיני בעיות קשות. אז האדם יאמר, כן, אבל למקום הזה יש לימודי מוזיקה שהכי מתאימים לנפש של הילד שלי. אבל רגע, אתה שם אותו במגע עם כל מיני בעיות. עם מי הוא ישחק בהפסקות? מה הוא ישמע? זאת אומרת, ראיתי הורים שעושים כל מיני שיקולים על נקודה אחת בדרכו של הילד. אומרים, לי מאוד חשוב לפתח איקס. אני מבין שלילד יש כישרון בזה. אני מכיר בחורה שיש לה כישרונות בכל מיני אומנויות. באמת כישרונית ברמה לא נורמלית. ההורים לקחו אותה מחינוך דתי טוב, שמו אותה במוסד אחר, שהיה מאוד 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 קשה מבחינה דתית, אבל היא מאוד התפתחה, באה בצד האומנתי שבה אמרו, חייבים לפתח את זה. יופי, איפה היא היום? גרושה, בלי ילדים, בלי חיים, בלי דת, בלי כיוון בחיים, אבל היא אומנית נהדרת. אז פיתחו צד אחד, באמת אומנית נהדרת. היא מייצרת בגדים, היא מייצרת מוזיקה, באמת פיתחו את כל הצד האומנתי אצלה. יופי, נהדר, זה מה שרציתם לפתח בבן אדם? זאת אומרת, הבן אדם לא הצליח לבנות את האופי שלו. התפקיד שבית ספר זה שהבן אדם יכול לפרוח שם ולהתפתח כבן אדם מכל הזוויות. אז כשאנחנו אומרים על פי דרכו, צריך לזכור שהדרך זה מכלול האדם. זה לא רק נקודה אחת. הורים עושים טעות, אומרים, אני רוצה שהוא ידע שעס. זה נהדר, הם יודעים את כל התנך בעל פה. אז מה? איפה הנפש שלהם? זאת אומרת, המבחן של הבית ספר זה איפה הנפשות של הילדים שיוצאים ממנו. זה לא רק שאלה נקודתית.
לא כמות אלא איכות?
אני לא דן רק באיכות, אני דן במכלול הנפש. זאת אומרת, פה יש נקודה שהרבה פעמים מורים מפספסים. מסתכלים על נקודה א' או ב' או ג'. ואי אפשר לעבוד ככה. זאת אומרת, הנקודה הבאה שעליה נדון בעזרת שם שבוע הבא, אם מישהו רק ירשום את זה, זה האיזון בין הבית למוסד חינוך. זאת אומרת, המוסד יכול להיות נהדר, ויכול להתאים לנפש של הילד בצורה נהדרת. עכשיו שאלה היא איך הבית מתנגן עם המוסד. וזו שאלה שלישית. ופה נתחיל בעזרת שם שבוע הבא, פה נעבור משנה.